בוקר טוב. אנחנו נתחיל בתרגול. ואז אני אדבר קצת על ההנחיות להיום, ואז נתרגל עוד קצת. אז תראו שנוח לכם, אם יכול להיות אפילו עוד קצת יותר נוח. אפשר אולי לשים לב לזה שאנחנו גם ממשיכים וגם מתחילים מחדש. בהרבה רגעים. בכל רגע מחדש אפשר להזמין את עצמנו להתרווח בתנוחה ולהזכיר לעצמנו את הגם וגם, את הזקיפות והנוכחות וגם את הרוך והפנייה בעיניים טובות אל עצמנו. וידיעת התרגול הן כמעשה שבמרחב הפרטי שלנו, בגוף, בלב, והן כמעשה משותף בעולם. אפשר לשאול פנימה מה שלומנו ממש עכשיו. במרחב הזה על הצלילים השונים שמופיעים בו עכשיו. עם תחושת המגע של כפות הרגליים או האגן. בקרקע, במה שמחזיק אותנו ותומך בנו. עם התחושות תנועות בין שקט לאי שקט. אם ישנה נינוחות, אפשר ליהנות ממנה, אפילו אם היא רק בחלק קטן בגוף, אפשר להתאגן בו. כמו הנשימה, נוכל להציע לעצמנו את אותה תנועה גלית שמזמינה פנימה אל המרחב שלנו רוך, ידידות, מתה. יש מילה אחת נוחה לכם יותר, מורגשת יותר, נשתמשו בה. כמו טיפת צבע שמטפטפים לתוך כלי מים. והיא מתפשטת בהם. באותו אופן אפשר לדמיין את המטה מוזמנת אל הגוף כולו. מרי אוליבר, המשוררת האהובה עלינו, כתבה על מדיטציה ככה. השיר נקרא על מדיטציה בערך. כדי להגיע למדיטציה, כך שמעתי, יש לבלות זמן מה בתנוחה מוקפדת. למען האמת, אני מעדיפה לשבת מתחת עץ. אז איך אוכל להצליח בזה אי פעם? בימים אחרים אני נרדמת או נוחתת במקום טוב יותר, רדומה למחיצה. כשהעולם, אביב, קיץ, סתיו, חורף, מתעופף דרך המחשבות שלי, בעליות מפרחות ובירידות נטולות נחמה. אז אני רק שוכבת לי כשהמרחק והזמן חושפים את עמדתם הכנה. הם מעולם לא שמעו עליי, לעולם לא ישמעו. אין להם צורך בכך. כמובן, כשאני מתעוררת לבסוף, חושבת לי כמה נפלא להיות אני, עשויה מאדמה וממים. המחשבות שלי, טביעות האצבעות שלי, כל הדברים המפוארים הללו, הארעיים. אז כדי להגיע למדיטציה, יש אומרים שצריך לבלות זמן מה בתנוחה מוקפדת, ונראה שאת זה אנחנו כבר עושים. עם הזמנה חוזרת שלנו, לשים אולי סימן שאלה על המוקפדת, כמה צריך את זה. ואחת התפיסות הנפוצות שיש לגבי מה צריך לקרות כדי להגיע למדיטציה, או כדי להרגיש שאנחנו במדיטציה, שאנחנו על זה, זה שלא יהיו לנו מחשבות, או לא המחשבות האלה שיש לנו, או לא את הכמות הזאת. בכל מקרה יש לנו עניין, לא פעם, עם המחשבות, שאתם יכולים להנהן או לסמן, אם זה משהו שנתקלתם בו בפנימיות שלכם, התחושה או המחשבה שמשהו לא עובד, כי עובדה שאתם כל הזמן חושבים. או אני לא מצליחה להפסיק לחשוב, או כל מיני צורות שבהם זה ינוסח. והציפייה או הפנטזיה הזאת, שאני אתיישב לתרגל ולא יהיו שם מחשבות. אולי פה ושם זה קרה לנו, לאיזשהו פרק זמן קטן, כשאיפה או כדרך להבין את התרגול שלנו או למדוד אותו, זו טעות. זו תפיסה שבעצם ממשיכה את הדוקה. זה יהיה מאוד חבל להשעין את ההכרה שלנו בהתפתחות, בפתיחות, בבהירות. על זה, יש מחשבות או אין מחשבות? באותו אופן שזה יהיה שגוי להשעין את התפיסות האלה שלנו לגבי התרגול, על האם התחושות שאנחנו חווים הן נעימות או לא נעימות. חשבתם היום? בחרתם את זה? אמרתם, טוב, עכשיו יש תרגול, אני... נראה לי אני הולכת לחשוב עכשיו, מלא מחשבות. לא בחרנו, ככל הנראה. אז התרגול שלנו, אמרתי את זה אתמול, אני חושבת בתחילת השיחה, משהו על המנעד, המנעד השונה, צורת ההסתכלות שהתרגול מציע לנו, להחליף את ההצלחה והכישלון, או המדידה, במקרה הזה של רמת החשיבה, כמות החשיבה, או במנעד של מה מועיל, מה מיטיב, מה משחרר. זאת בעצם הצעה מאוד רדיקלית. מה שעולה לי עכשיו בראש, מין דימוי כזה כמו קופסה כזאת, שכתוב עליה מחשבות, וזאת המדידה שיש. כמה מחשבות יש, איזה מחשבות יש. וכמובן עם ההזדהות שהרבה פעמים מגיעה עם המחשבות שלנו. התחושה שמה שאני חושבת זו אני. זה מה שיש לי להציג בעולם, או לא. לטוב ולרע. כשהמחשבות שלי מרגישות לי טובות, צודקות, ברורות. זה כיף. שזאת אני. כשהמחשבות שלי מבאסות, מבולבלות, מביכות, זה אני עשויה לחוש בושה, אשמה, כישלון. איך יכול להיות שהמחשבות האלה עוברות בי? אז איך יוצאים מהקופסה הזאת, שמתייחסת למחשבות כאל אמת מידה, כאל בעיה, כאל משהו שצריך לסלק מהדרך, כדי שאז נשב לנו פה, ומה? מה היה אז? יש שם איזו הבטחה? לא בטוח בכלל. אני רוצה להציע, מכיוון שמחשבות הן משהו שתמיד נמצא איפשהו. ובשביל הרבה מאיתנו זה באמת דבר שאנחנו עסוקות ועסוקים בו מאוד. אני מתרגלת הרבה מאוד שנים, ואני חושבת שרק לפני שנה בערך, הייתי בריטריט ארוך, אישי, ופתאום הבנתי את זה, גם הבנתי את זה בעזרת איזו שיחה ששמעתי. פתאום זה היה נראה אפשרי, וזה באמת התאפשר, שיהיו מחשבות, אפילו הרבה, אפילו עם טון די לא נעים, מחשבות ביקורתיות, מחשבות מצמצמות, מחשבות של לחץ, ושחלק בי יוכל להגיד, אז מה? יש מחשבות, ויש גם בהירות. בעוד שהדיפולט שלנו הרבה פעמים הוא יש מחשבות, ואנחנו ממש נותנים להם, מרכינים את ראשנו, אומרים, אוקיי, יש מחשבות. אנחנו פשוט הולכים איתם. לא רק הולכים איתם, אנחנו ממש מספקים להם עוד ועוד חומרים. עשו רגע לחשוב איך זה קורה. אולי על משהו ש... אולי שזה נושא שככה עולה הרבה בישיבות שלכם, משהו שבאתם איתו מהבית או לא באתם איתו מהבית, והוא שוב ושוב עולה. כבר חשבתם על זה, ודחקתם את זה, והזזתם את זה, ושוב ושוב. והרבה פעמים מה שקורה זה שפשוט עולה פתאום אולי מילה, או תחושה, או דימוי, משהו שאיכשהו קשור לעולם התוכן המסוים, וזה כאילו שיש בתוכנו חלק שממש קופץ על העגלה. הוא אומר, אה, כן, נכון. וגם זה, וגם זה, וגם אני זוכרת שהיה ככה, ואנחנו פתאום מוצאים את עצמנו מנהלות שיח, ויכוח, משכנעות, מה שזה לא יהיה, מדמיינות, בונות, משתתפות בבנייה של מגדלים, של חשיבה, שאין בהן בדרך כלל שום דבר חדש. חשבנו את זה כבר. יש שם משהו שמאשר בשבילנו איזה חלק. אני ממש צודקת. שוב, אני ממש צודקת. חבל שאף אחד לא יודע, זה אני פה בשקט עם עצמי. אבל אני ממש צודקת. או ממש אשמה, או whatever. איך אפשר לעשות את ההפרדה הזאת? יש מחשבות. הן יכולות להיות עם טון אינטנסיבי, רגשי או אחר. ולא כולי צריכה להיבלע בהם. אז קודם כל אנחנו, כמו כל דבר בעולם, מתוך המבט התרגולי, מוזמנות ומוזמנים לראות גם את המחשבות כתופעה. עוד תופעה בעולם התופעות, שמתהווה ומשתנה ומתפוגגת. ומה שיעזור לה לגדול או לדאוך, קשור מאוד ליחס שלנו אליה. יחס של הזדהות מגדיל. יחס של כלילות מקטין. סוג הקשב שנוכל להפנות אל עצם העובדה שיש חשיבה עכשיו. קשב סקרן, לא בסיפור, לא ההתעניינות לא בסיפור שהמחשבה מספרת, אלא בחוויה, כחוויה כוללת שמתרחשת עכשיו. מה זאת מחשבה בכלל? יש שם מילים, יש שם לפעמים תמונות, יש טון רגשי, ויש טון תחושתי ודנה. ניטרלי, נעים, לא נעים. זה קורה בגוף. יש רמת השתתפות של הגוף שלנו באירוע הזה. מה מתעורר שם? מה הסיפור שמסופר? ואיך אפשר להניח לו? לטובת ההתעניינות ביחס שלי. המחשבה הזאת ממש מפעילה אותי. ולאיזה כיוון? השתוקקות, סלידה, ספק? מה קורה שם? ואני אוהבת להסתכל על התרגול שלנו כעל תרגול שמתעניין ביחסים. ואז גם הקשב שלנו, גם החלק בנו שמזהה, יש חשיבה, יכולים להיות לו הרבה מאוד גוונים. קשב או תשומת לב זה לא דבר אחד שתמיד הוא מרגיש אותו דבר. ממש לא. שאנחנו יכולים להביא לקשב הזה את המטה, את אותן עיניים טובות שרואות איך אנחנו, בלי שבחרנו בדרך כלל, הופכות והופכים ל כמו משרתות ומשרתים של המחשבות שלנו. פשוט רצים אחריהם, אומרים להם, כן, קחו גם את זה, קחו גם את זה. יש לי עוד בשבילכם, חשבתי על זה קודם, קחו גם את זה. זוכרים מה היה אתמול? קחו גם את זה. התנועה הזאת של כף יד שמחזיקה ועוזבת. לא בכעס, היא לא זורקת. היא פשוט נותנת למה שהוחזק להישמת ולהתגלגל. זה לא קורה בפעם אחת. כמובן יכול לקרות לנו שמשהו שכבר חשבנו עליו הרבה, ובריטריט אחר אולי הרגשנו שהגענו איתו לאיזה השלמה, מה שהיה צריך לקרות, קרה. ופתאום, הופ, מופיע שוב. היי, דוקה. דוקה של מתרגלים. מה? עוד פעם. איפה זה הגיע? כבר היינו בזה, כבר דיברתי על זה עם המורה, כבר כתבתי על זה שירים. ואיפה עכשיו? כן. יש חלק שעדיין חושב על זה, איכשהו. תנאים ונסיבות אפשרו לו לצוץ. עכשיו, מה היחס שלי לזה? האם אני מחזיקה בכוח ואומרת, כן, כן, זה אני לא בסדר. או שאני אומרת, מעניין. אולי מחייכת אל המחשבה הזאת, אל הרצינות הגדולה שבה היא מציגה את עצמה, גורמת לי להאמין שהיא הופכת אותי למשהו בעולם. נחזור למרי אוליבר, מזכירה לנו. אנחנו עשויים ועשויות מאדמה ומים. ואנחנו במרחב, מרחב שבו גם מחשבות נחשבות. והעולם, אביב, קיץ, סתיו, העונה היפה הזאת, חורף, מתעופף דרך המחשבות, בעליות מפרחות ובירידות, נטולות נחמה, שיש לנו את האפשרות עם המבט שלנו, עם הגישה של הלב שלנו, כן להציע בהן נחמה. להיות לעצמנו מקום של נחמה אמיתית, מתוך קרבה. אז כשמגיעות מחשבות, אני רוצה להזמין אתכם לקחת את זה ככה להמשך, גם בתוך הליכה, גם בישיבה. להתעניין בחשיבה כחוויה שיש לה כל מיני אספקטים. איך זה נשמע? מה הטון של המחשבה הזאת? להניח לסיפור. מה קורה בגוף? ושאלה שהבודה הציע, זה פשוט לשאול האם המחשבה הזאת מועילה. האם זה מועיל לי להמשיך לחשוב עכשיו את המחשבות הללו? או לא? ואני חושבת שאת זה, את התשובה על השאלה הזאת, אנחנו בדרך כלל יודעים מאוד מהר. ואם לא ברור, אז תבדקו בגוף. קיבוץ, מתח, לחץ, תחושת דחיפות, פחות מועיל. רווחה, פתיחות, אפילו רק ממש בקטן, כתחושה של יש, יכול להיות שזה נמצא שם. אז כן, תנסו ותראו מה קורה. ואפשר ממש לדמיין ערימה כזאת שמגיעה מחשבה, ואפשר, אוי, המחשבה הזאת לא מועילה. זה לא יועיל שאני אמשיך לחשוב את הדבר הזה שוב. אני פשוט מניחה אותה. יכול להיות שהיא תופיע שוב, אבל אני מניחה אותה. אז נשב עוד כמה דקות.